יען על פרשת השבוע, פרשת האזין, וכן לקראת יום הכיפורים.
ערב טוב, שנה טובה. אני רוצה להיכנס, למרות הימים הנוראים, לעיסוק בעיקר בפרשת השבוע, בפרשת האזינו. אבל בכל זאת להתחבר אל הפרשה לפנים, גם מתוך ענייני הימים שאנחנו נמצאים בהם היום, ראש השנה ויום הכיפורים. מנהג התשליך הידוע שיש בראש השנה, מנהג ישראל קדושים, צריך לעסוק בו הרבה, שכאמו עוררים עליו, שיטת הגר"א ושיטות אחרות, אני לא נכנס בכלל לנושא. לעניות דעתי, אם נעמיק קצת ברעיון שיש מאחורי המנהג, יש בו משהו שמחובר מאוד מעבר לרעיון של ההשתחררות מהחטא. כי הרי מעבר לקושי בצורה, בסגנון הזה של ללכת אל הים ולהשליך את החטאים, וזה ישנם הרבה מאוד שאלות, מעבר לקושי שבעצם צורת המנהג הזאת, והרי לכאורה לא מתאים בכלל לראש השנה. ראש השנה הוא לא יום שעוסקים בחטאים. בראש השנה אנחנו לא עוסקים בבידוי. בראש השנה אנחנו לא עוסקים בחטאנו לפניך. נכון? אין עיסוק בחטא בראש השנה. בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה מתאים ליום כיפור. זה מתאים לעשרת ימי תשובה. אבל עצם העיסוק בהליכה ובתפילה להשליך במצולות ים כל חטאותינו, לכאורה סותר את אווירת היום. את העניינים שעושים באותו יום. חלק מן המנהגים, אפילו את אותן שורות באבינו מלכנו שבהן כתוב חטאנו לפניך, סלח. גם על השורות האלו מדלגים. כי בראש השנה עוסקים בהמלכת מלך העולם. ולפני שאני נכנס לפרשה, זו שאלה באמת מאוד מעניינת. לא עיצומו של המנהג, מה לזה ולראש השנה? הרי מה, ואני לא ארצה להסתפק בזה, אני ארצה להגיע למנהג כפי שאנחנו רגילים, הרי מה עצמו, רבי משה איסרליש, בספרו תורת העולה, נמצא לפנינו במקור אחד, כפי שהוא מצוטט מילה במילה בימים נוראים, אני אגיד אותו על פה, הרי מה אומר רעיון מעניין מאוד, שלא מסתדר קצת עם מה שאנחנו רגילים להסביר בתשליך, אבל הוא רעיון נפלא. הרמ"א אומר שהפעולה שנעשית בתשליך, הפעולה החשובה, היא איננה ההשלכה עצמה. הוא בכלל לא מזכיר את זה, הוא לא מכיר את זה. היא איננה פעולת ההשלכה של החטאים. התשליך נקרא כך כי אנחנו מצטטים שם את הפסוקים שמסיימים את ספר מיכה, ישוב ירחמנו, יכבוס עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. החשיבות בראש השנה איננה קשורה לחטאים, אומר הרמ"א, אלא להליכה למצולות הים. מה יש בהליכה למצולות הים? זה מעניין מאוד. בראש השנה אנחנו מבקשים להמליך את הקדוש ברוך הוא. איך ממליכים אותו? בתפילה אומרים מלוך על כל העולם, מזכירים זיכרונות ושופרות, אומרים שהוא מלך והוא מלך והוא ימלוך, הכל נכון. אבל צריך להרגיש את זה. צריך לעשות את זה. הולכים למצולות הים, פירושו, הולכים לשלב בבריאה עוד לפני שלקח הקדוש ברוך הוא את המים והעביר אותם למקום אחד וגילה את היבשה ואמר תראה היבשה. חוזרים לטבע ביסוד שלו. בעצם טבעם של המים היה שהם ישטפו את הארץ. מדוע הם לא שוטפים את הארץ? לא צריך אוקיינוס גדול כדי שישטוף את הארץ. מספיק ברז אחד שפתוח פה כמה שעות כדי שכולנו לא נוכל לשבת. זה שאני אביא כמה דליי חול כדי לעצור את המים, זה לא רציני. אז למה בכל זאת המים לא שוטפים אותנו? כי גבול שמת בל יעבור. זה הכל. ככה. איך שמת גבול? חול. אין זכרים גדולים. חול. גרגרי החול האלה ששם הקודש ברוך הוא בסוף הים, שעומדים לפעמים ליד הים הענק, ליד הים הגדול, עושים רגע חשבון, הוא היה יכול להמשיך הנה, והוא נעצר פה. זה מה שאתה צריך לעשות בראש השנה. בראש השנה לך למצולות הים, ותראה שרק מפני שרצה המכוון, רצה המחדש בטובו בכל יום תמיד, את מעשה בראשית, להאיר לארץ ולדרים עליה, רק בשביל זה הוא עצר את המים פה, וקבע שהיבשה היא פה. שתראה את זה, תכניס לעצמך את מלכותו. שתכניס לעצמך את מלכותו, ממילא יתקיים מה שאני רוצה בראש השנה. בראש השנה איננו מדברים על החטאים, חטא א', חטא ב', חטא ג'. זה נעשה כשנתכפר ביום הכיפורים. אז באים עם החשבון, עם א', ב', ג'. בראש השנה אומרים דבר אחד, ריבונו של עולם, אתה מלך. למה אני חוטא? כי לפעמים זה נעלם ממני שאתה המלך ואני נתינך. אז אם אני עושה טיפול שורש וזוכר שאתה מלך כל הזמן, ממילא אני מעקר את החטא מאליו. אומר הרמ"א, לא הולכים להסליח את החטאים. שנפגשים עם מצולות הים, ממילא מושלחים החטאים. זאת שיטתו של הרמ"א, רעיון מעניין מאוד. לפי זה, אין כאן פעולת השלחה, אלא יש כאן פגישה עם שודד מערכות, עם משדד מערכות, עם בורא העולם, עם מחדש העולם, והיא תגרום לי למחשבות מסוימות. אבל אני מבקש לטעון שגם לדרך הרגילה שאנחנו רגילים שהולכים אל המים, שאנשי גוש דן באמת הולכים למים מים, אני יודע, לים, ירושלים הולכים גם לאיזה ספק בור לשעבר, שפעם עברו לידו אי אילו צפרדעים או משהו דומה, ויש מסורת שפעם היו מים, גם זה נחשב, איזה קיור כזה. ההליכה הזאת אל המים והתשליך שאנחנו רגילים לו, לעניות דעתי, יש בהם יסוד מאוד מאוד גדול, מעבר לדברים שראינו עכשיו בשם הרמ"א, בהשלכה עצמה. אולי זה גם יתחבר לדברי הרמ"א בהמשך. אבל כדי להיכנס לתשליך, אני מבקש, כמו שפתחתי, להיכנס לפרשת השבוע עצמה, פרשת האזינו, ככה, אגב החגים אנחנו לפעמים שוכחים לעסוק בפרשות כסדר, לראות נקודה אחת מרכזית בתוך פרשת השירה הזו. הרמב"ן מנסה להגדיר, לאפיין, לגעת בכל המושג הזה של שירת האזינו, בשירה הזאת, מהי השירה הזאת. 40 שנה עברו מאז השירה הגדולה ששרו משה ובני ישראל על הים. והשירות האלה כל כך שונות זו מרעותה. שירת הים התרגלנו לשירה מאוד מאוד ברורה. אגב, לפני ברורה מאוד מאוד ספונטנית, בלי הרבה הקדמות. ויושע השם ביום ההוא, ויראו העם את השם, נכון? ויאמינו בהשם משה עבדו, ושיא הספונטניות אז ישיר משה ובני ישראל. זה כמעט מילה של פתאומיות כזאת. השירה הזו היא בכלל לא ספונטנית. משה רבינו מבטיח לנו אותה כבר כמה פרשות. הפרשה האחרונה הוא גם אומר לנו לכתוב את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. זו שירה מתוכננת מאוד. היא גם לא מדברת על משהו ספציפי שממנו נובעת שירה כמו שירת הים. אין כאן זכר לדמויות מסוימות או לעמים מסוימים. לא מדובר פה על יושבי פלשת, ולא מדובר פה על כנען, ולא מדובר על נמוגו, ולא מדובר על מצרים. גם לא מדובר על אירוע מסוים. מדובר על כל תולדות העולם מתחילתו ועד סופו. מי יצב גבולות עמים דרך יעקב חבל נחלתו, דרך ימצאהו בארץ מדבר, דרך שואות ותקומות, ובחלק הזה אנחנו ניגע עוד מעט ביחד. זו לא שירה ספונטנית על אירוע גדול ככל שיהיה, אלא שירה מתוכננת עם מכתב משלה, ששר אותה אדם אחד ולא כולם. הוא שר אותה ואנחנו שותפים בשירה, אבל לא כמו באז ישיר, שאז ספונטנית כולם שרים, משה ומרים ובני ישראל והאנשים והנשים ותופים. בשירה הזאת אין תופים. משה שר בשירת האזינו. משה שר והעם כותב, לומד, ילמד אותה הלאה. שר האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם ראיתי, ואנחנו לומדים אותה כל ההיסטוריה. וכאן גם נרמז ההבדל האחרון בין השירות שהוא מחייב הבנה. השירות שראינו עד היום בתורה, הגדולה היא שירת הים, הייתה גם עוד שירה חשובה, שירה על הבאר. אז ישיר ישראל, עלי באר, אנולה. שירה היא דבר שמח. השירה מתארת שמחה. השירה הזאת מתארת גם חלקים הפוכים לגמרי. השירה הזאת מתארת שואה של ממש. בואו נראה את הפסוקים במקור 3. ביה לשם וינעת מכעס בניו ובנותיו. זה החלק הרביעי של השירה. אגב, קביעת החלקים של השירה הזאת, גם זה דבר מאוד מעניין, נקבעה על ידי חז"ל. חז"ל קבעו, זו הפרשה היחידה בתורה שאנחנו מקפידים על ההפסקות, על פי קביעה של חז"ל. יש להם סימן, הזיב לך. היי זה האזינו. ואחר כך, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. ואז מגיעים ליוד, ואז לבב, ויר השם וינעת. והחלוקה הזו אינה חלוקה סתמית, החלוקה הזו היא החלוקה מעניין מאוד בכל שבת ושבת, שעומדים הלוויים בבית המקדש שיבנה במהרה, הם שרים את שירת האזינו ומחלקים אותה לשישה חלקים כנגד ששת הימים. כלומר, זו שירה שמובילה את עם ישראל יום יום. לא שכל אחד אומר כמו שירת הים בתפילה, אלא שעל התמידים אומרים אותה הלוויים, כי היא שירה של כלל ישראל. כאן אני רוצה להגיד את הנקודה הבסיסית. שירת הים גם היא של כלל ישראל, אבל היא של כל פרט ופרט לבד. שירת האזינו היא השירה שאומרים הלוויים יום, בשבוע, בשבת, מסודרת על פי משמרות, הזיב לך על הקורבנות של כלל ישראל, על התמיד, על קורבנות הציבור. וכשמגיעים לבב, מגיע החלק הקשה של השירה. וירא השם וינעט מכעס בניו ובנותיו. הם קיבלו הכל, זה מה שמופיע לפני, וישמן ישורון, ויבעט, שמנת, אבית, כסית. צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך. וירא השם, וינעט מכעס בניו ובנותיו. ויאמר אסירה פני מהם, אראה מה אחריתם. כי דור תהפוכות אימה, בנים לא אמון בם. הם כי נעוני בלא אל, כי עשוני בהבליהם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל לך איתם. כי יש קדחה באפי, ותיקד עד שאול תחתי, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים. עשה עלי מוראות, חיצי אכלה בם. זוכרים את איכה, את ירמיהו שמקונן ורואה איך סמני כמטרה לחץ, ויבא את בני אספתו בקדיותיי, כך מתאר ירמיהו, כך מתאר הקדוש ברוך הוא כאילו את עצמו. אני אשלח בהם חיצים, מזי רעב ולחומי רשף, ככה ייראו החיצים. בשם בהמות אשלח בם, עם חמת זוחלי אפר. מחוץ תשקל חרב ומי חדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה. ואגב, נאמר בדיוק באותו יום שבו עומד משה, ובטוטליות כזאת שמפרטת את כל עם ישראל, הוא משתמש דווקא במצב מאוד טוב. אתם ניצבים היום, זה אותו יום, כולכם, זקניכם, ראשיכם, חוטב עציך, שואב ממך, כולם ניצבים, וכולם מופיעים בשואה הזאת. כולם, בחור, בתולה, יונק, איש שיבה, גם תמיד מרבה בתורה. ואז מופיעה מהפכה. אבל השירה לא מסבירה איך. אמרתי אף איהם. מילה קשה מאוד בשירה, אין ברירה, בשירה תאזינו, זו שירה חייבים טיפת עברית. אמרתי אף איהם. יש כאן הרבה פירושים. אולי קשה מכולם פירושו של הספורנו. בסוף הימים אשאיר מהם פאה אחת, והיא תהיה פליטה ותבוא לציון ויהיה קודש. כף ספורנו במקום. אמרתי אף איהם, אשאיר מהם פאה לשארית נחלתו, כדי שהיא תבוא ותמשיך. אסבית מאנוש זכרם, אבל החלטתי לא להשמיד. למה? פתאום מהפכה. לולי כעס אויב אגור. וגם פה היא מותר מילה אחת בעברית. רש"י מסביר, לולי כעס אויב אגור, במובן מה זה כעס אגור? כעס מרוקן, נכון? כעס אגור. שאוגרים הרבה כעס. ואז הולך האגור על מה? על כעס האויב. אצל מי זה מרוכז? אצלו. אבן עזרא אומר, מה פתאום? לולי כעס אויב, אגור, אגור זה כמו לא תגורו. לפחד. אומר אבן עזרא, הפירוש הוא, אני רוצה לעשות את זה, אפשר להגיד את זה, אבל ככה אבן עזרא אומר, אבל אני מפחד. מי אני? אני הקדוש ברוך הוא. לולי כעס אויב אגור. אני מפחד מזה. רציתי לגמור אותם, אבל אני מפחד. גם אם זה כתוב בישראל. לולי כעס אויב אגור. פן ינקרו צרימו. פן יאמרו ידינו רמה. זה לא השם פעל כל זאת. זו הבעיה. שהגויים יגידו, לא שאנחנו בסדר, אלא שהגויים יגידו שלא השם עשה את זה, אלא הם. שנבוכדנצר שבט אפי, שהשליחים הרעים שלי ירימו ראש ויגיעו מזה למסקנה שבעצם הם לא שליחים שלי כדי להוציא את ישראל ממצבם, אלא הם החליפו אותי. אולי יגיעו מזה למסקנה שעזב השם את העם ואת הארץ. ואולי יגיעו למסקנה בהמשך, כמו שעשו הרבה דתות טובות, אחת בעיקר, שעזב השם אותם ובחר במישהו אחר. ומזה אני פתוח מרכאות מפחד. לא רוצה. כי גוי עובד עיצות המה. עוד שניים שלושה פסוקים, ואין בהם תבונה. אפשר להסביר את זה עכשיו חזרה על עם ישראל. אבל הרמב"ן מיד במקור 4א מסביר כל הפרשה על האויב הנזכר. מי עובד עיצות? האויב. כי הוא לא מבין בכלל. והוא יהפוך את הכל, והוא ימשיך בעצם להסביר שהוא עכשיו שולט בעולם. זה לא פעם ראשונה שמשה רבינו אומר את זה. כשמשה רבינו מקבל אגב את התשובה שאנחנו נזכיר הרבה ביום כיפור, ויאמר השם, שלחתי כדבריך. אגב, טעות, זה לא נאמר בעקבות חטא העגל. זה נאמר בעקבות חטא המרגלים. מחברים את זה לחטא העגל. זה נאמר אחרי חטא המרגלים. שם נאמר, סלחתי כדבריך, לא סלחתי, סלחתי כדבריך. למה סלחתי? כי הטענה שלך צודקת. מה הטענה שלך צודקת? שיאמרו הגויים, מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. לא סלחתי כי אני סולח, סלחתי כדבריך. כי שמי התחלל, כי גוי עובד עצות המה, ואין בהם תבונה, והם יחשבו שלא השם פעל כל זאת. אני מדלג פה הרבה פסוקים, הצילום ממשיך מיד. ואמר, אומר רש"י, האויב יאמר, אי אלוהימו, צור חסי הוא בו. מי יגיד? הגוי, האויב. זו שיטת הרמב"ן, שיטת רבי נחמיה, לא ניכנס עכשיו לפרשנות. ואמר, האויב הזה, אי אלוהימו, צור חסי הוא בו. ובזלזול, אשר חלב זבחימו יאכלו, ישתו יין נסיכם. הוא יזלזל בכל הקורבנות שיקריבו כל הזמן. יקומו ויעזרוכם. מי? האלוהים שלכם, כלומר הקדוש ברוך הוא שלנו. כך יגיד האויב. יהי עליכם סתרה. זהו, הוא מסתתר לכם. אבל לא הוא מסתתר, זה ביטוי מרתק. יהי עליכם סתרה. ההסתר הוא עובדה. יש הסתר, שכשאני אומר את המילה הסתר, אני אומר זה עוד מעט מתפנה. יהי עליכם סתרה, כמו יהי אור להבדיל. יהי ויהי. הסתר הזה שאתם כל הזמן אומרים, הוא רק מסתתר, עוד מעט הוא יתגלה. ומהדבר הזה, כמה שנים אתם צריכים שנוכיח לכם, שבחרו בכם פעם, אבל עזבו את זה. אי אלוהימו צור חסיו בו. אגב, כל כך מרתק שחז"ל ראו את הפסוק הזה כאמירתו של סיטי. ולא נכנסתי לזה פה. גמרא במסכת גיטין באגדות החורבן מתארת את סיטוס פורס מצע במקדש כשהוא נכנס ומחריב את ירושלים. פורס מצע, הוא בא עם זונה למקדש פנימה אל תוך ההיכל. ואומר, אי אלוהימו צור חסיו בו אשר חלב זבחימו יאכל. איפה כל הזבחימו והאלוהימו? יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. אז פונה הקדוש ברוך הוא ואומר, ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. אומר הרמב"ן, כל השירה הזאת באה להגיד, גיליתי לכם שמי ששונא אתכם בעצם בסופו של דבר שונא אותי. וכיוון שהוא לוחם בי, אז מחצתי ואני ארפה ואין לי ידי מציל. ולכן הסיום של הכל, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו. הרמב"ן, כמו שראינו, מתעקש ללשון שלנו, להסביר את הכל כפי שהסברנו עכשיו, שאלה דברי הגויים. אי אלוהימו, גוי עובד עצות. ולמי דעתי, מכל הדברים של הרמב"ן הוא פשוט, הוא הגיוני מאוד. ובפרשה של אותו יום, משה רבינו מתכנן את השירה הזאת איתנו כבר כמה פרשות, הוא מדבר על זה ברמיזות ברורות, מהתוכחה בכתבו. ואחרי זה כל ניצבים, וויילך, עד שהוא מגיע אל השירה. וכשהוא מסיים את השירה, את דברי השירה הזאת עד תומם, אז הוא הולך חזרה ליהושע בסוף פרשת האזינו, וזאת הברכה. אבל כל התורה היא השירה הגדולה הזאת. פרשת ניצבים, אין לי צל צילו של ספק, למד הרמב"ן את זה שהדוברים פה זה הגויים ולא ישראל. כי הרי אפשר היה להסביר לכאורה שאמר אי אלוהמו, זה בסוף ישראל אומרים עליהם, כמו שאחרים מסבירים. אפשר היה להגיד כי גוי עובד עצות המה, זה עם ישראל שהוא עובד עצות וטועה. אבל הרמב"ן מצא לעצמו פסוקים ברורים, אני רוצה לראות אותם יחד בפרשת ניצבים. ולעניות דעתי, כאן מתחילה כל הפרשה. תיאור דברי הגויים בעולם על עם ישראל. מול תיאור אותו מצב על ידי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הוא לעניות דעתי הנושא המרכזי של הפרשה. יש גלות, יש הסתר פנים, אין מחלוקת על המצב האובייקטיבי, יש מחלוקת איך מנתחים את המצב הזה. ניתוח המצב על ידי הגויים ההם, כמו שקוראת להם התורה, הוא אם זה המצב, משמע, עזב הקדוש ברוך הוא את עמו. אם עזב הקדוש ברוך הוא את עמו, מוסרית אין לנו בעיה בהמשך מיגור העם. המחלוקת היא לא במציאות, אלא בניתוח. הפתיעה של המחלוקת הזאת הוא בדיוק במילה אחת בפרשת ניצבים. למילה הזו אני רוצה להגיע, היא עיקר השיעור. אבל אני רוצה את הפסוקים כדי להגיע אליה במקור חמש. גופרית ומלח, שריפה חול ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלב הכל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. זה סיום תיאור החורבן שהקדוש ברוך הוא עושה בארץ. בסדר? ואמרו כל הגויים. עכשיו נקודה חשובה. כל הפסוקים מכאן ולהבא, עד שלא מגיע לפתיחה הבאה, זה דברי הגויים. זה לא דברי הקדוש ברוך הוא ולא דברי ישראל. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. זו אגב שאלה מאוד חשובה, הנביאים שואלים אותנו את השאלה הזאת. כולם שואלים, על מה עזב השם את הארץ? על עוזבם את תורתי? על מה עבדה הארץ? השאלה היא שאלה לגיטימית, לא לגיטימית, אסור לא לשאול אותה. עכשיו הגויים שואלים אותה. ואמרו, ואמרו הזה מיותר לכאורה, כי כבר אמרנו ואמרו כל הגויים. ואמרו הזה הוא התשובה של הגויים, לא שלנו. על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, נכון, אשר קראת עמם והוציאו אותם מארץ מצרים, וגם אנחנו אומרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלק להם, נכון, ויחר אף השם בארץ היא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, נכון, פרשת האזינו, 100% הגויים יודעים, ויתשם השם מעל אדמתם, באף ובחימה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. לכאורה הכל נכון? אין כאן שום דבר לא נכון. ואז פתאום בא פסוק, הוא כבר ודאי לא של הגויים, תראו מיד, הנסתרות להשם אלוקינו. אז אנחנו עכשיו מדברים, נכון? מה אנחנו אומרים עכשיו? אתם צודקים, ברמה החיצונית אתם צודקים. ואנחנו לא יודעים להסביר. הנסתרות להשם אלוהינו, הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, ומה שנשאר לנו לעשות זה לעשות את כל דברי התורה. איך אומר אגב מלאכי הנביא, שהוא מסיים את כל הנבואה, הפסוקים האחרונים זה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מלאכי הוא הנביא האחרון, הוא חותם את הנביאים. אבל לפני שהוא חותם את הנבואה הוא אומר משפט גדול שלא שמים לב אליו סתם. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, זה סוף הפטרת שבת הגדול. חוקים ומשפטים, זה השיב לבבות על בנים. כשמעמיק מלאכי אומר את הדבר הפשוט הבא. רבותיי, אני מסיים תקופה. הנבואה הסתיימה. הנבואה הייתה ועכשיו לא תהיה. תחזור בעזרת השם. אין מי שיביא את דבר השם אליך. הנבואה הסתיימה, ומעכשיו הקדוש ברוך הוא לא מביא את דברו דרך הנביא. נשאר ערוץ אחד בלבד. תורת משה אבינו. עם ישראל, אומר מלאכי, יכול לחיות בלי נבואה 2,000 שנה. לא יכול לחיות בלי תורה אפילו לא שנייה. אני מייצג הנבואה. לא מבקש שתזכרו את נבואתו של משה, אלא את תורת משה אבינו. זה ילווה אתכם. ותשתדלו את תורת משה עבדי הזאת להעביר אבות לבנים ובנים לאבות. מי שיעשה את זה יישאר, שנגיע במהדורה השנייה של הנבואה עוד 2,000 שנה, פחות, יותר, תלוי בנו. אלה העקרונות. עכשיו הולכים להמון המון נסתרות. יהי עליכם סתרה. ואין נביא, ואין נבואות, ואין התגלות, ויש חושך, והחושך מכסה ארץ, ויש שני תנאים שהם אחד. תורת משה עבדי, אבות על בנים, בנים על אבותם. מי שיעמוד בתנאי הזה, אנחנו נפגשים אחרי הסיום. הנסתרות להשם אלוהינו, לא מבינים למה, יודעים שלא מבינים, רוצים להבין שלא מבינים, אין תשובות על המון שאלות בהסתר הפנים הזה, על המון שאלות. יש הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, ויש דבר אחד שאנחנו יודעים. היסטורית, עובדתית, לעשות את כל דברי התורה. זה בנגלות. ונשארים לנו המון היסטורות של למה, והמון המון היסטורות קשות. התיאור של הגויים את עזיבת השם את עמו תם. נכון? היה פסוק באמצע, הנסתרות להשם אלוקינו, והנה מתחיל פרק למד, והוא מתאר עכשיו את התיאור של הקדוש ברוך הוא ושלנו לעזיבת השם אותם. והיה אחי יבואו עליך כל הדברים האלה. הפסוקים האלה הם פסוקים שלמדנו בשיעור הקודם, בשנה שעברה, שלמדנו את פרשת התשובה. אני לא נכנס לפרשת התשובה, אני רוצה רק למילה אחת שלא נגענו בה בכלל להיכנס. והיה אחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שם. כלומר, אתה מודע. איך קראו לזה הגויים מקודם? אתה מושלח. לכאורה זה הבדל סמנטי. מה ההבדל? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, אם יהיה נידחך. אפילו בקצה השמיים. אנחנו לא חולקים אובייקטיבית על התיאור. אמרתי אף איהם, קרתי את פירוש הספורנו, אשאיר מהם בסוף פאה אחת. הרמב"ן מסביר, אמרתי אף איהם, חסד אחד אני אעשה איתם. אני אזרוק אותם בהמון פעיות, זה אחר לגמרי, כדי שלא יגמרו אותם במקום אחד. אשים אותם בעוד פעה, ועוד פעה, ועוד פעה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים. כלומר, אנחנו לא חולקים על התיאור, באמת אנחנו נהיה בקצה השמיים פה ובקצה השמיים פה. רב ורבותיי, יש כאן הבדל אחד במילה אחת, שהופכת את כל התורה כולה ומסבירה לדעתי את כל שירת הזו. הגויים מתארים את המצב, הקדוש ברוך הוא השליך את עם ישראל. אנחנו מתארים את המצב, הקדוש ברוך הוא הדיח את עם ישראל. להדיח בתורה פירושו לדחוף. ונידחה ידו בגרזן. המדיח דוחף את הדבר המודח. להשליך פירושו להשליך מאחרי גדר. אונקלוס מתרגם אותו דבר את שתי המילים. וישליכם מתרגם אונקלוס ואגלינון. הידיחך נידחך, הוא מתרגם את אותה מילה. גלוי. נמצא בגלות. מאיר המלבים כל כך נפלא. אם אני דוחף אותך לקצה השמיים, זאת אומרת שגם אני נמצא בקצה השמיים, כי כדי שאתה תדחף אני צריך לדחף אותך. אם אתה מודח, בעצם המרחק בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא מעולם לא השתנה. גם כשהוא היה בקצה השמיים, אז הנידח הודח על ידי המדיח, כי המדיח מאוד כועס, והוא מדיח עד יותר. נו, אבל הוא עצמו נידח. כשגלו ישראל, גלתה שכינה עמנו. איך? אותו דבר. שליח זה בדיוק אותו דבר. שליח זה ידיע ארוכה במושג ההלכתי. והקב"ה מדבר על השליחים. אני מדיח אותך, אתה נידח על ידי, ויש קשר ביני לבינך. הקשר הזה לא יתנתק על ידי זה שנידחת. אני סובל מהנידחות. לולי כעס אויב, אגור, אני מפחד. וזה מפחיד להגדיר את זה כך. אם אני משליך אותך, זאת אומרת שהקשר בינני יסיים. הקדוש ברוך הוא לא משליך בהגדרות שלנו. הוא משליך בהגדרות של הגוי נהן. כי אם הוא השליך אותנו, ממילא יכול להיות שהוא בחר במישהו אחר. אבל אם הוא הדיח אותנו, אז לא יכול להיות שהוא בחר במישהו אחר. אתה צריך להבין את זה עוד הרבה יותר מזה. אפשר להשליך דבר שהקשר שלי איתו הוא במקרה. עכשיו אני משליך אותו. אי אפשר להשליך דבר שהקשר שלי איתו הוא בעצם. אם הוא עצמי לי, אני לא יכול להשליך אותו. איך אמרנו באחת מהפטרות הנחמה שקראנו לא מזמן? ותומר ציון עזבני השם. עזב. המילה עזב לא מפחידה. היא מופיעה באמת. אבל איך עזב? והשם שכיחני, שכח זה כבר נראה יותר נורא. ואז בא הנביא ואומר, לא נכון, לא נכון, התשכח אישה אולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחם. בפירוט הפשוט של הפסוק, אפילו אם תתארו לעצמכם איזה מין מצב חולני של אמא ששוכחת את בן בטנה, אני לא אשכחם. חז"ל מתארים כאן במדרש שפעם הגדרנו אותו ודיברנו עליו פעם בהקשר אחר. חז"ל מתארים כאן איזה דו-שיח מרתק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. אמרה לו כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אמרת אין שכחה לפני כיסא כבודך. נו, 2,000 שנה שכחת את זה. מה זה אין שכחה? יש. אמר לה התשכח אישה אולה, נרחם בן בטנה. איך את חושבת שאני אשכח? עולות ופתרים, איך אני אשכח? אני לא יכול לשכוח, זה כמו בן בטנה. כאן ממשיך הדו-שיח לפי המדרש, זה שיח מאוד משונה. אמרה כנסת ישראל, זאת אומרת ריבונו של עולם, אתה לא שוכח. אז אם אתה לא שוכח, אז אולי אתה לא שוכח כלום, ואז אתה גם לא תשכח לנו את הסיבות שבגללם רצית להוציא אותנו, תשאיר אותנו ככה כל הזמן. למשל את חטא העגל. הרי בגלל חטא העגל אנחנו סובלים כל כך הרבה. אז אם אתה לא שוכח, אז אולי גם את זה אתה לא שוכח, ובעצם זה מעגל שלא ייגמר הגלות הזאת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכח. יש כאלה דברים שזה נקרא אלה. הרמז הוא לאלה אלוהיך ישראל שאמרתם באלה. את אלה תשכח. אמרה כנסת ישראל ריבונו של עולם, אז אם את אלה תשכחנה, אז יש שכחה לפני תשכחותך. אז אם אתה שוכח, אז אולי תשכח לנו גם את הדברים שבגללם בחרת בנו. שעמדת ואמרת אנוכי השם אלוקיך, ואנחנו קיבלנו בנעשה ונשמע. אמר לה, גם אלה תשכחנה, אבל זה אנוכי, לא אשכח. בורתי פייסי, רעיון עצום, שאלה שפת אמת מה כתוב? דבר נפלא, אבל מה כתוב פה? שאלה שפת אמת כתוב פה דבר פשוט. דברים במקרה אפשר לשכוח, דבר בעצם אי אפשר לשכוח. האלה זה במקרה לגביכם. האנוכי זה בעצם. כל פרשת האזינים היא שירה, שמחה מאוד, כי היא באה לתאר דבר אחד, המרחק בין השכינה לבין ישראל לא השתנה ולא משתנה ולא ישתנה לעולם. גם כשהם בנים לא אמון בם, הם בנים לא אמון. גם כשוירא השם וינאת מכעס, הם מכעס בניו ובנותיו. אם אנחנו לא בנים, חלילה חלילה הוא לא אבא. זה קשר קבוע. ולכן זה שירה. יש שירה קשה, קשה מאוד, לשיר שיר, על מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה, זו שירה קשה מאוד. אבל בעומק זה שיא השירה, כי אם שירה מבקשת לתאר לא איזה אירוע, פרוזה, של פרט כזה או אחר, אלא משהו שקשור בשרשרת כזאת, ומשורשר לכל העולם, ולכל ההיסטוריה, ולהחריץ ולראשית. מי האזינו השמיים והארץ ועד וכיפר אדמתו עמו. שירה גדולה לא מדברת רק על יציאת מצרים, רק על שמעו עמים ירדנו. היא מדברת על איך הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו גם בתוך מצרים, שלא שומעים עמים ולא ירדנו ולא באים יושבי פלשת ולא אומרים אף אחד מאנשי כנען השני. זאת השירה הגדולה שלנו. בראש השנה מתרחשים שני דברים בו זמנית. כל העולם בא לדין לפני הקדוש ברוך הוא. כל פרט ופרט, כל אדם ואדם, כל הטבל. גם על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב. וביום ההולדת הזאת של האדם בעולם, באלף תשרי, כשהאדם נברא, האדם האוניברסלי, לא האבא הפרטי של עם ישראל, חוזרת כל שנה ושנה השאלה היסודית הכי פשוטה שיש. אם הם לא אמון בם, למה הם בנים? יש שתי שאלות. אחת קשורה אליי כפרט, על המעשים שעשיתי אתמול, ועל המעשים שעשיתי שלשום, ועל התשובה שאני אקבל ולא אקבל, וראש השנה יקטי הונו ביום תום כיפור יחדש. אבל יש עוד שאלה, לא עליי כפרט, אלא על שארית נחלתו, על נצח ישראל, על עמים עמים, גויים גויים, דתות דתות, אינקוויזיציות אינקוויזיציות, שבאות וטוענות לא עזב השם את עמו, אלא עזב, השליך ובחר במישהו אחר. אנחנו יודעים שבראש השנה זה יום דין, אבל כולנו יודעים שליום הדין הזה נכנסים בשמחה רבה מאוד. חז"ל שואלים איך זה קורה, אם זה יום דין אז מה באים כל כך שמחים ולובשים לבן והולכים לשמחה גדולה ולחגיגה גדולה? חז"ל אומרים תשובה שאחרי התשובה זו שאלה הרבה יותר קשה. הם אומרים זה בסדר כי הם בטוחים שיצאו זכאים בדין. טוב, פעם כשלימדתי את זה ילדים צעירים, אז מי שהצביע שם אין חשבונות ואמר לי הרב המשחק מכור. אז מה אני אגיד לך? זה נכון, נו, מה אני אעשה? חשבתי לעצמי באמת, מה התשובה? אם ככה באמת המשחק מחור. אבל בדין הכללי שלי כנציג של כנסת ישראל אני יודע שאני יוצא זכאי. ואני מבטל את הפחד מהדין הפרטי שלי בפני זה שאני כחלק מנצח ישראל יודע שנצח ישראל לא יישקר. בדין הזה אני יודע מה תהיה התוצאה מראש. אז זה אנחנו שמחים על הידיעה מראש. לא אני באופן פרטי. אני יכול חס וחלילה לחתוך. אבל שאירית נחלתו לעולם לא. יהיה לי נין ויהיה לי נכד. בסוף ישראל לעשות תשובה והם נגלים. איך אומר הרמב״ם? סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. מיד. 1,000 שנה, 2,000, 3,000, מיד. אבל זה הסוף. וזה צריך לדעת. וזו ידיעה שחייבת ללוות אותם. את כנסת ישראל הקודש ברוך הוא. זה ההבדל בין להשליך לבדיע. את אלה אפשר לשכוח, את אנוכי לא. בראש השנה הולכים לים. תשליך. זה לא אבינו מלכנו. זה לא בידוי. זה להגיד, אנחנו בעצם, הם במקרה. ואותם אפשר להשליך. אותנו. זאת השמחה של ראש. ואם זה באים מנהג ישראל קדושים, וכשבאים לומר תשליך במצולות ים כל חטאותם, ממשיכים מיד את הפסוק אחרי זה, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, למה? כי נשבעת לאבותינו מיני קדם. זאת תבואה. ועכשיו, את החטאות הפרטיות האלה, וזה תבואה. אותנו רק הם אומרים שאפשר. הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, מאיר את ההערה הזאת, אנחנו ערב יום כיפור, כדאי לשים לב לזה בתפילה, מאיר את ההערה הזאת בצורה נפלאה, במקור 9, בעמוד מהצד השני, מופיע הנוסח של סיום הברכה ביום כיפור. סיום קדושת היום. סיום של הברכה בתפילה, בשחרית ובמוסף. הסיום הוא מלך מוכל וסולח. ברוך אתה השם. מלך מוכל וסולח. לאבונותינו, אני קורא את זה בכוונה לאט כדי להסביר תוך כדי הקריאה כבר את שאלת הרב. לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. מי זה אבונותינו? אנחנו גם בית ישראל. אז מה זה לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל? אני מדבר. אז מי זה אבונותינו? אבונותינו כפרטים. ומי זה אבונות עמו בית ישראל? ככלל. לא. עכשיו נמשיך את השורה הבאה. איך היה צריך להיות כתוב? הוא מעביר אשמותינו, מי זה אשמותינו? כפרטים. ואשמות בית ישראל. איך היה צריך להיות כתוב פה? בכל שנה ושנה. א' ב' של תקבולת. וזה לא מופיע משום מה. אין. זה לא נעלם בצילום. זה נעלם, לא קיים. מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. הוא מעביר אשמותינו. האם אשמות בית ישראל? לא כתוב כלום. ברוך אתה השם. מלך על כל הארץ. מקדש ישראל ויום הכיפור. אומר הרב סולובייצ'יק שילק לו. יש הבדל בין אבון לאשמה. הרמב"ן מסביר שהמילה אשמה שורשה מהמילה שממה. כך אומר הרמב"ן בויקרא. שממה, שמה, אין יותר. המילה אבון זה אבון. לאדם פרטי יכול להיות שיש אבון. ויכול להיות שיש אבון שהוא אשמה, ולכן הוא יש ממה. לכלל ישראל אין אשמה. יכול להיות שיש אבונות, אבל אין אשמה. אין בכלל ישראל משהו שיעשה אותו שממה. יכול להיות הרבה אבונות, אבל לעולם לא אשמות כל בית. מעביר אשמותינו. לא אשמות הגויים. כלל ישראל כנצח, כמושג, הוא דבר שדרכו הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמנו. לא האני הפרטי, אלא הישות הזאת שנקראת נצח. זה אתה. לפני שאני אומר, תיתן אמת ליעקב אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, וזה עיקר העיקרים. אני חייב להאמין באמונה שלמה שחטאים בכלל ישראל הם דבר כל. מי שלא מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אף על פי שהתמהמה, אומר הרמב״ם, לא מאמין בכלל בזה. כי מי שלא מאמין בביאת המשיח, אף על פי שהתמהמה, סבור שאם נעשה איק, אולי הוא לא יגיע. מי שסבור כך, לא מבין את הקשר בין הקדוש ברוך הוא. אם נעשה איק, אני לא אגיע לך. אבל שאירית נחלתו. ההבנה הבסיסית הזאת של האמונה התמימה, הפשוטה, בכנסת ישראל, יסוד בסיסי בעצם המושג של תשובה, בעצם המושג של אמונה, שלי כפרט. זה משמח אותי כאילו עד כדי כך בראש השנה, איך אמר את שלוימי קלוגר, עד כדי שאני את הפרט שבי מטיל אל השמחה הכללית שלי כחלק מכלל. וזה חשוב מאוד תמיד, אני חושב שזה חשוב עוד יותר בימים כמו שלנו. שזה מין נוסח מקובל כזה, התרגלנו אליו בשנים האחרונות, בסיכומי שנים ובתחילות שנים, מכל מיני נבואות שחורות. כך וכך זמן יש ליהודים פה, וכך וכך זמן יש לעם ישראל בכלל, וכך וכך זמן יש לשאר מיני ירקות. צריך לדעת, צריך לדעת כבסיס לפני שמתקדמים. אשמותינו יכול להיות, אבל בכל בית ישראל יש הרבה מצוות. והאמונה בנידחך גם אם הוא בקצה השמיים. האמונה בכוחו של יהודי למצוא את הנקודה שלו. גם אם הוא הפוך ממך, וגם אם אתה לא רואה את זה, וגם אם אתה לא מאמין בזה, וגם אם ריאלית זה לא נראה לך, זה בסיסי באמונה שלו. ואם זה חסר, חסר לך באמונה הבסיסית שלך, בתשובה הבסיסית שלך. אם יהודי הכי רחוק, הכי חוטא, הכי הכי מלא אבון שיש, לא נראה לך דבר הפיך, לך חסר באמונה. זו לא בעיה שלו. כך אמר אחד האדמו"רים, אנחנו אומרים בתחילת הווידוי, אנו בניך ואתה אבינו, אנו צונך, אתה רואינו, זוכרים את התפילה, אנו רעייתך, אתה דודינו, ואז אומרים, אנו מלאי אבון, ואתה מלא רחמים. אומרים בשם אחד מן האדמו"רים, ריבונו של עולם, תראה את הפרופורציה. אנו מלאי אבון, נו כמה זה יכול להיות? כמה? מה זה מלא? מיליון. אבל אתה מלא רחמים, אתה יכול להשוות בין מה שאנחנו מלאים למה שאתה מלא. אנחנו מלאי אבון, באמת. צריך להבין את זה בעומק. צריך להבין המושג אנו מלאי אבון פירושו, אנחנו לא מלאי אבון כמו שאתה מלא רחמים. אני באופן פרטי צריך לתקן, כי אצלי באופן פרטי בהחלט יכולה להיות אשמה ושממה. אני יכול להיות בתוך אגם בחור, גם בתולה יונק עם איש שיבה. אבל לא זכרם, לא ההמשך, לא היהודי ההוא במובן היהודי שבו. כל מה שאני רואה לפני הוא הפוך. כי את החטא משליחים במצולות ים, כי הוא במקרה גם אלה תשכח. והאנוכי הוא במהות. וההבנה הבסיסית הזאת עומדת בבסיס השירה של האבינו, ולעניות דעתי בבסיס הימינו. בבסיס שירת האבינו עומד שיש שירה גדולה מכל השירות. שירה שקובעת שתמיד אני משוחרר אל המקום. זאת שירה שמובילה אותנו גם במצבים הכי קשים. זאת שירה שמלווה אותנו גם כאשר אין תופים ואין מחולות. זאת שירה שמלווה אותנו שאף עם לא רוקד בידיינתי. אבל עם השירה הזאת הולכים יהודים ואומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. והמשמעות של האני מאמין הזה פירושו, אני לא הפיר. כל הקלגסים שמסביבים, יש להם עוד קדנציה אחת לאמון. וגם אם נראה שאני האחרון פה, אני חרוז בשרשרת שנמשך, ולכן אני שר. וכל מה שיש בו מסביב. הוא עכשיו חזק. זאת הידיעה. אני ברשותכם רוצה לגנוב עוד דקה אחת. נדמה לי שבאחת מן הסליחות, לפי מנהגי אשכנז, לכל המנהגים, אומרים בסליחות שלפני ראש השנה, ששוני בימים. מופיעה סליחה שנמצאת פה במקור 10, ואני רוצה לראות רק חלק ממנה. מי שיש לפניו סליחות רגילות, סליחות הרגילות, הבית השני שנמצא פה בצילום לא מופיע שם. בחסדו של הצנזור, ירום הודו או חפוך, שעשה לנו הרבה טובות וחסדים בהיסטוריה, הצנזור הנוצרי. אבל הסליחה היא סליחה שיש לה חשיבות היסטורית והלכתית מרובה. קודם כל, את הסליחה הזאת, לפני שאני מתחיל, בסוגריים למטה כתוב המקור. הסליחה נקראת ישראל עמך תחינה אורחים. ואת הסליחה הזאת כותב הריבם. הריבם הוא רבי יצחק ורבי מאיר ממשפחת רש"י, מבעלי התוספות. הריבם חי באשכנז, במסעי הצלב, בתוך גזירות תת-נו. והסליחה כולה נכתבת בעקבות הגזירות. ישראל עמך תחינה אורחים. והסליחה היא בעצם כל השיר. שהם מציירים ולהיוושע צריכים. אנחנו קוראים את זה היום ככה, ואת חצי עין עוד לא תוררה, וחצי כבר... הסליחה נכתבת על רקע. שריהם עליהם עול מעריכים, כל זאת הגעתם ושמך מברך. יזכרו את האנוסים, יזכרו את מי שלא מברך, אבל כל זאת הגעתם ושמך מברכים. ברוך אתה השם מקדש שמו ברכים. טמאים האומרים נחלתך לחבל, בשארית נחלתו. כבודך להמיר, ובהבל להתאבל. שני מה כתוב פה. הטמאים האלה, עוד רגע תראו שזו הנטור, האומרים נחלתך לחבל, אין יותר נחלה, אנו נחלתך. אבל הם לא אומרים את זה בשבילנו, הם אומרים את זה כדי כבודך להמיר. כי אם עזב השם את ישראל, אז ממילא הם אומרים שזה מישהו אחר בשמך. אבל זה מישהו אחר, זה אלוה אחר, זו עבודה זרה. מי זה זה שהם רוצים להחליף? נצר מתאב לאלוה לקבל. פשוט, הכל כתוב פה בעברית פשוטה. נצר מתאב לאלוה לקבל. יודעים מי זה נצר? כתוב, חמישה תלמידים היו לו לישו במסכת סנהדרין. האחד מהם קראו לו נצר. שבא נצר לבית דין, מספר את הגמרא בסנהדרין מ"ג, אגב, לא לחפש בגמרות הרגילות, גם זה לא נמצא בגלל הצנזורה, לחפש בגמרות שיש בהם את הקטע. כשבא נצר, היו שם כמה תלמידים, שמותיהם מאוד מוכרים לנו, מתי, תאוס, פודה, וכל אחד הביא פסוקים להגנתו. תודה למשל אמר, איך אתם רוצים להרוג את תודה? הרי כתוב מזמור לתודה. יש ביטויים יפים שם, זו גמרא מאוד מעניינת. ואז ענו לו, לא, כתוב זובח תודה יכבדנן. זו גמרא מאוד מאוד מעניינת. אותו דבר בא מתי, מתי אמר, מתי אבוא ויראה? ענו לו. נצר בא ואמר את הפסוק הכי הכי קשה. איך אתם רוצים להרוג את נצר? הרי כתוב ויצא חוטר מגזע ישי. זה נצר משורשיו ישראל. זה פרק י"א בישעיהו, שהם הסבירו אותו עליו. אני נצר. אמרו לו, נצר מתאב להשליך. את נצר מתאב לאלוה לקבל, ויראתך הקדושה לנטוש ולנבל. זאת כל שאלת האדם. ריבונו של עולם, זה לא ויכוח בינינו לבינם, זה ויכוח בינך לבינם. אנחנו מעבירים את הפסוק אליך. אנחנו, כך קבענו, נשארים באותו מרחק כל הזמן. שמך יתחלל בנו. אנחנו אשמים, כפרטים, לא ככללים. בעבור כבוד שמך, מפורש, שם קודשך המהולל, נוראות הפלא, לבל בגויים יתחלל. יועציהם ואיתניהם תוליך שולל. אתם שומעים את היהודים מדברים על איתניהם, על הגברת מול השפחה? יועציהם ואיתניהם תוליך שולל, ובהם תעולל כאשר בי התעולל. מקים מאפר דל ואביון מאשפה, כניסתך, שלך, לא ההיא, בל תיתן לחלה, להשליף, ולחרפה. אם בסיכודיך מתעצלת ומרפה, תראו את הריבם, זו סליחה של אחד הראשונים. מה זה בתיקודיך מתעצלת ומרפה? איזה ביטוי נפלא. היא לא מקיימת את המצוות, בקיצור. היא לא משליחה, היא מתעצלת, זה במקרה. היא מרפה, זה במקרה. מה במקרה? תראה מה הם עושים. כן, אבל זה לא בעצם. היא מרפה. על כל פשעיה אהבתך תהיה נחבה. זה בסיס לאמונה. ואז בא הסיום. יתירה חיבתם לפניך, אדוני האדונים. אנחנו מבקשים פה משהו אולי לא הוגן. כי בעצם, אם לא אמון בם, אז מה פתאום בנים? הפסוק ההוא שנאמר בו, בנים לא אמון בם, מוזכר בגמרא במסכת קידושין. מזכיר אותו רבי מאיר, בוויכוח עם רבי יהודה. ואומר רבי מאיר, דע לך, בנים נשארים תמיד בנים. ואחד הפסוקים שהוא מביא זה בנים לא אמון בם, אף על פי שלא אמון בם הם בנים. ושם פוסק רבי מאיר, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. והריבם פוסק להלכה את רבי מאיר. הנה הבית האחרון. יתירה חיבתם לפניך אדוני האדונים, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. רחמך יקדמונו אלוהי עליונים ותחתונים, טרם ישתקונו המים הבלבלים. את הפסקה האחרונה של השורה האחרונה אפשר להבין בפשטות. טרם ישתקונו המים הבלבלים. ואז מה יקרה? זה לא יהיה מתעצלת ומרפא, ויהיה שטיפה, ויהיה תשליך. ואולי אולי אפשר להבין את זה בעומק עוד. ישתפו נור זה לא רק אותנו. זה אותנו. שמך, ריבונו של עולם, מתחלל יחד איתנו. את שמך הם מבקשים לשאול, כמו אותנו. רחמך יקדמונו אלוהי עליונים ותחתונים. לא סתם מילים. כשיעקב בונה מזבח, כתוב שם מיד בפסוק, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אומר רש"י, מי קרא למי אל? יעקב לקדוש ברוך הוא, ויקרא לו נקודותיים אל אלוהי ישראל, או הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב ואמר לו, אתה עשיתני אלוה בעליונים, ואתה מייצג אותי בתחתונים. רש"י במקום, על ויקרא לו אל אלוהי ישראל. רחמך יקדמונו אלוהי עליונים ותחתונים, רחמך יקדמו אותך ואותנו כביכול. את השכינה, את שמך המחולל ואותנו. את השכינה הגולה, את השכינה הבוכה שהיא צריכה להידחף יחד איתנו. תרם ישתפונו המים הרידים. למה? בין כך ובין כך קרואים לך. זאת שירת האזינו, זאת לעניות דעתי, פתיחה. של כל הימים הנוראים, גם של ערב יום הכיפור. מי שנכנס ליום כיפור, כך פסקה הלכה. מנהג מופיע בטור, אבל נדמה לי שכולם נוהגים אותו. יאמר על דעת המקום ועל דעת הקהל. בישיבה של מעלה ובישיבה של מעלה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינות. אם אתה לא מבין שהעבריינות הזאת הפיכה, אם אתה לא מבין שהפסיקה הזאת היא על דעת המקום ועל דעתך גם כן, אי אפשר להיכנס הלאה ליום הכיפורים ולבקשות הפרטיות שלך ביום הכיפורים משם ועד. זה לכולנו, בעזרת השם, בפרטים ובכלל, אמר חתימה טובה ושנה טובה.
האזנתם בשידור שני לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשת השבוע, פרשת האזינו, וכן לקראת יום הכיפורים.